שלום לכם, מאזינים יקרים, וברוכים הבאים לפרק נוסף של Game Sleep Repeat, הפודקאסט שבו אנחנו משחקים, ישנים, ומשחקים, ישנים, ומשחקים, ישנים, ישנים, ומשחקים, וישנים. אני המנחה שלכם, שוב אני חוזר להנחות, שמי קיריל, ואיתי נמצאים חברי הפאנל הכבר כמעט קבועים שלנו, שאנחנו פוגשים אותם שבוע אחרי שבוע, ארז, החבר היקר.
מה העניינים, אנשים?
ושרון, שהצטרף אלינו
הולה
קצת זמנית,
מוצ'אצ'וז.
קצת קבוע.
הולה מוצ'אצ'וז, ערב טוב לכולם.
ברוכים הבאים חברים, כיף שאתם פה. אנחנו הולכים לדבר היום על כמה נושאים מאוד מאוד מעניינים, יש לנו הרבה חדשות מעניינות, הרבה משחקים חדשים שצצו בזמן האחרון. פינת הפרגון הקבועה שלנו, שיש לנו סטרימר מאוד מאוד מגניב לפרגן לו. והנושא המרכזי, שהתקשר קצת לחדשות, ובו אנחנו נדבר על סדרת משחקים מאוד מאוד אהובה, שהתחילה בדור הקודם והמשיכה עד הדור החשבי, ותפגוש אותנו סוג של גם בדור הבא. אז אנחנו נתחיל לרוץ, והפינה הראשונה והקבועה שלנו. פינת החדשות. אנחנו נספר לכם על דברים חדשים שקרו בעולם הגיימינג, שעניינו אותנו ושלעתנו לנו גם אתכם. אז שרון, תספר לנו מה יש לך לחדש לנו השבוע.
אז רוקסטדי היקרים שלנו שחררו את הטריילר ב-DC Fandom למשחק שלהם Suicide Squad. ראינו טריילר סינמטי שבו רואים את כל הצוות שהוא הרלי קווין, קינג שרק, קפטן בומרנג ודד שוט. פספסתי מישהו? לא. נכון? לא פספסתי אף אחד.
זה החבר שהוא שם.
באמצע פלישת חייזרים, זה נראה כמו איזה פלישת חייזרים כזאתי, ובסוף הטריילר אנחנו רואים את סופרמן.
זה המיניאנס של ברייניאק.
ברייניאק.
זה של ברייניאק?
וואלה, טירוף, טירוף.
כן, זה ברייניאק, כן.
סופרמן מופיע בסוף הטריילר, מפציע ככה מהשמיים, כולם מסתכלים עליו, והוא פשוט, הוא רוצח איזה חייל ש... הוא מחזיק ביד, וזה נראה שסופרמן התעורר על הצד הלא טוב.
כן.
באותו בוקר. אז זה נראה מעניין מאוד. מה דעתכם עליו? מה אתם חושבים על מה שראיתם?
אני אישית...
נראה מעניין, אבל אני לא יודע אם כאילו... אני יודע שהרבה מעריצים של סופרמן קצת מתעצבנים מכל העסק הזה, כי הם כזה, עוד פעם סופרמן רשע, היה לנו את זה באינג'אסיס, או כאילו לחזור על אותו קטע של סופרמן רשע, אנחנו רוצים משחק של סופרמן, או לפחות איזשהו ייצוג כמו שצריך שלו, אז אני די מסכים איתם, אבל מצד שני, אני חושב שאם רוקסטר יכולים לקחת את זה לכיוון יותר מעניין ושונה מאינג'אסיס, אז... let them have it, כאילו, אין לי בעיה. קחו את זה, אני סומך, אחרי סדרה של ארקם, אני סומך עליהם בעיניים עצומות, אז אני בטוח שהם יביאו את כל הקונספט הזה למקום מאוד מעניין.
זהו, אני גם חושב, אני סומך על רוקסטדי, אני חושב שהם גם הוכיחו את עצמם בתור סטורי טיילרים, הם כן יודעים לספר סיפורים מעניינים. הם לא הכי טובים, אבל הם כן יודעים מה הם עושים בדרך כלל, ואני חושב שבמיוחד שמדובר בסופרמן, גם בהתחלה היה דיבור כזה שרוקסטדי כנראה מפתחים משחק של סופרמן, כנראה שבגלל ששמעו שסופרמן מעורב היה שם בלבול קטן, אבל אם אנחנו נסתכל שנייה על ההיסטוריה של משחקי סופרמן ונסתכל עליו כדמות, לדעתי מאוד קשה לעשות משחק שלו, כי זה סופרמן, כאילו אתה או שאתה שובר את כל המכות ולא קשה לך בכלל, או שאתה מקבל נרף רציני וזה כבר לא מרגיש כמו סופרמן, אז חייב להיות איזה אלמנט כזה של או שהוא הרע ואז כזה אתה against all odds, ואז זה מוסיף הרבה מאוד לדרמה, קשה מאוד להפוך את הדמות מרכזית במשחק משלו, אני חושב שרוקסטדי מחפשים דרכים מעניינות לשלב אותו במשחק מצד אחד, מצד שני, כאילו, כן, שיהיה באיזשהו משהו מעניין, כי סופרמן בכללי בזמן האחרון כזה, גם בסרטים והכל, דמות שדי קשה לקלוע בול, אז אני חושב שדווקא עכשיו מה שהם עושים איתו, אולי קצת ראינו את זה ב-Injustice, אבל הם יכולים לקחת את זה לכיוון מעניין, הם יודעים לעשות דברים כאלה מעניינים.
מה אתה מספר לנו?
כן.
אני גם חושב שאתם שמעתם קצת פרטים על המשחק?
גם בסרטים המצוירים של דיסני...
שמעתם קצת?
לא יותר מדי, הבנתי שזה הולך להיות RPG.
זהו, כן, שזה הולך להיות שהולכים להיות אלמנטים מסוימים של RPG, זה הולך להיות מפה פתוחה, צריך לבחור עם איזה דמויות אתה משחק בכל רגע נתון, משהו כזה. זה הבנתי שזה הולך פחות או יותר לכיוון הזה. אז מעניין לראות איך הם ישלבו את זה, גם עם מבחינת הדמויות, זאת אומרת, באיזה דמויות אנחנו נוכל בדיוק לשחק, ואיך כל זה יתחבר לעלילה אחת ראשית, כאילו מה הסיפור שם, במיוחד עם ברייניאק מעורב, אז יכול להיות שהוא באמת ישתלט על סופרמן או משהו, יש פה...
גם קראתי שהוא איזה... ממשיך את העולם של ארקם, נכון? אני לא טועה? שמעתי שהוא בקונטיניויטי של ארקם ורס.
זה מה שמצחיק אותי בכל הסיפור הזה.
זהו, אני ראיתי לך מגיב על זה.
שהם הודיעו, WB אני חושב, והודיעו ש... זה כזה מטומטם. הם חושבים שזה ממשיך את הסיפור של... כאילו מתרחש באותו עולם של ארקם, ושארקם נייט, שתכף אנחנו נדבר עליו, כי הוא לא ממשיך את הסיפור, למרות שהוא כן ממשיך את הסיפור, למרות שהוא ממשיך באותה נקודה שארקם נייט הסתיים פה, אז... על מי הם עובדים? או שהם יבלבלו בהודעה לעיתונות או משהו כזה, או שלא יודע מה הם מדברים.
זהו, כן, זה
נשמע שהם קצת... נראה לי שבאמת היה שם קצת בלבול גדול בכל מה שקרה שם עם ההודעות לעיתונות, כי זה לא נשמע הגיוני סך הכל, כי לפי הטריילר של גותם נייטס שנדבר עליו עוד רגע, זה לא נראה ככה, זה נראה שזה גם גותם נייטס קשור לכל ההמשכיות הגדולה הזאת של היקום של באטמן במשחקים.
אני בהתחלה, כשראיתי את הטריילר של גותם נייט, היו שם דברים ש... אוקיי, אמרתי, ואז ראיתי את ההודעה של המיתות ואמרתי, אוקיי, פה זה שונה, פה זה שונה, פה זה שונה, אבל אז עשיתי קצת מה שנקרא מחקר באינטרנט, ויש הרבה דברים שכאילו קרו מיקס שמשלימים את הפערים האלה, אז תכף אנחנו נדבר על גותם נייט, אני קצת יותר אכנס עם זה לעומק, אבל זה לגמרי המשך של ארקם נייט, אין פה ספק.
זהו, זה ממש נראה ככה.
גם לדעתי.
ארז, בוא באמת ככה שפחנו קצת יותר אור על כל הסיפור הזה של הגותם נייטס, מה אנחנו קיבלנו, מה זכינו לראות בדיסי פנדום שם.
איך אתם חושבים מבחינה של סיוס, איך כאילו יהיה המשחק, יהיה בחירה של דמות, או שהעלילה תתמקד בדמות אחת?
בסויס את קודם.
קיריל אמר שזה כנראה כזה יהיה רוטציה בין כולם, שתוכל להחליף ביניהם בכל רגע נתון.
השאלה אם אתה תבחר דמות, או שכל פעם יש סבב של... שכל פעם תצג כדמות אחרת, או שהמשחק העלילתי יתקבע רק כדמות אחת.
נצטרך לראות.
יש פה כמה
כרגע אני חושב שמוקדם מדי לנחש. מוקדם מדי לנחש, עוד לא ראינו כלום עליו מבחינת גיימפליי.
אני חושב שהם יכולים ללכת לכיוון של... כמו ש-GTA 5 עשו.
האמת היא שזה לא יראה לי בכלל מוזר. זה לא יראה לי מוזר שהם יתמקדו ספציפית בארלי קווין. בגלל כל הפופולריות שלה האחרונה, אם זה בסרט, עם שני סרטים שהיו, עם יחידת המתאבדים הקודם שהיה במות די פופולרי, עם הסרט שיצא להרלי קווין האחרונה, אז יהיה לי קצת הגיוני לחשוב שהם ישימו עליה טיפה יותר זרקור.
כן, מה אמרת על GTA קריל?
אני חושב שיכול שהם ילכו כזה על הכיוון של GTA 5, בערך מה שהם עשו ב-GTA 5, אתה יכול להסתובב כאילו, כביכול אם זה באמת יהיה עולם פתוח, אז כנראה שאתה תוכל להסתובב כזה עם כל מיני, עם כל דמות שתבחר, להשלים כל מיני סייד קווסטים, סייד מישן, סייד כל מיני, אבל ברגע שאתה תיכנס למשימות העלילתיות, כנראה ששוב, לא יודע בדיוק איך זה יעבוד, יכול להיות שאתה תתחיל משימות כזה עם רוסטר של דמויות ואתה תחליף ביניהן תוך כדי המשימה, אבל כאילו כשאתה תהיה במשימות המיין קווסט העלילתיות, כנראה שאנחנו כזה נוכל להחליף בין כמה דמויות, אני לפחות חושב, אבל ברגע שאתה בפרי רום, אז במידת המשחק, לדעתי לפחות זה יהיה הגיוני, אם הוא ייתן לך לחקור את העולם עם איזה דמות שאתה רוצה, לעשות מה שאתה רוצה, אם יהיה לך כל מיני אביליטיז שונים של טרוורסל, שאתה יכול להשתמש בהם לכל דמות, בהתאם שוב לדמויות שיהיו שם, אנחנו יודעים כרגע על לפחות 4 דמויות שיהיו, אני מניח שגם יהיו יותר, אז מעניין לראות לאיפה הם יקרו את זה, אנחנו רק זורקים השערות עכשיו באוויר, אבל זה יהיה מאוד מעניין לעקוב אחרי זה ולראות באמת לאן זה מתפתח, ורוקסטי עם סטודיו מוכשר בטירוף, אז אני חושב שיש לנו דברים גדולים לצפות מהם.
גם אני סומך עליהם.
כן, בייחוד שהמשחק הולכת יותר ב-2022, קצת מוזר לי שהוא לא יוצא לדור הנוכחים גם, כי הרבה מאוד משחקים שיוצאים בשנה שנתיים הקרובות יהיו קרוס ג'נס, אבל טוב, אם זה בחירה שלהם, אז נתמקד בדור החדש, אז יהיה לאנשים עוד סיבה לקנות בלאנג' דייט הקונסולות החדשות.
כן. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב ונעד, כן. ארז, בוא תעביר אותנו ככה בחלק לנושא של גותם נייטס, באמת, מה אנחנו ראינו שם בטריילר?
זה עוד. אז מסוויסייד סקוואד אנחנו עוברים למנה שכולנו חיכינו לה, זה גותם נייטס, המשחק המאוד מאוד מדובר, מרומז, מסקרן של WB מונטריאול. הפתיע אותי לטובה הטריילר, אחרי שארקם אוריג'נס בזמנו גם היה של WB מונטריאול, הוא לא כזה הצליח, הוא נשאר הכבשה השחורה של משפחת המשחקי ארקם, אז הפעם הם הפתיעו לטובה, הגיימפלי נראה פצצה, העלילה לגמרי ממשיכה מאיפה שארקם נייט הפסיק, אזהרת ספוילרים למי שככה עוד לא צריך בארקם נייט, בסוף ברוס וויין מפוצץ את הבית שלו, אז המשחק ממשיך ישר, יש דיווחים בחדשות, מצאו גופה וברוס וויין, ואז כזה דאט דאט דאט, כאילו צריך להבין שברוס וויין לכאורה מת, השמועות ברשת אומרות שזה הטעיה מכוונת, ושהוא מזייף את המוות שלו בשביל להילחם בקורט אוף אולס, שזה יהיה מאוד מעניין. מבחינת העלילה יש לנו, אפשר לשחק, זה משחק שהוא הולך להיות סינגל פלייר, עם אפשרויות של קו-אופ, מאוד מאוד יפתי בחירת הדמויות שם, מהבחינה הזאת שאנחנו רואים קודם כל את רובין, שזה טים דרייק, אני בתחילה חשבתי שזה דמיין, הפתיע אותי שזה טים דרייק, אנחנו רואים את נייטווינג, את באדגר, שאלה לא מפתיע בכלל, רדהוד, שהוא לגמרי, לדעתי ההפתעת הטריילר, כי רדהוד במהות שלו, הוא אנטי באטמן, הוא נגד האידיאולוגיה שלו, הוא כן הורג פה בארקם נייט, שהוא וברוס וויין נלחמו אחד בשני, למי שמכיר קצת את ההיסטוריה של הקומיקס, רדהוד היה במקור רובין, נרצח על ידי הג'וקר, ואיכשהו קם לחזרה לחיים, סיפור מאוד מאוד מסובך שם, ומאז הוא נותר תינה לברוס הזה שהוא קטן לו למות, וזה כן כאילו לא בכך ברור לי מה הוא עושה עם החבורה שם, אז אני מניח שזה אחד הדברים שהסיפור כן ישלים לנו בשלב כלשהו, למי ששם לב במשחקי ארקיים, אז יש לנו את באדגר שהיא ברברה גורדון, שהיה לה תפקיד בשם אורקל בשלושה המשחקים של ארקיים, ועכשיו היא חוזרת כבאדגר, גם כאן יש קצת היסטוריה בקומיק, שהג'וקר ירה בביתה, כאן מהקומיקסים המפורסמים שבסדרה, וגרם לה להיות נכה על כיסא גלגלים,
שוציא אותם
מכלל פעילות בתור הכי מפורסם, כן, יש הרבה מפורסמים, ומה שנראה זה שיתק אותה אחד המפורסמים, יש הרבה מפורסמים בקטע הזה, והוא גרם לה להיות נכה על כיסא גלגלים, ואז היא במקום לפרוש לחיים רגילים, המשיכה לעזור לבטמן מאחורי הקלעים, בתור האורקול, זה הטכנולוגית, היא הכירית מאוד בעלת יכולות מרשימות, ואנחנו רואים פתאום על שתי הרגליים בגותם נייטס, אז עשיתי על זה קצת מחקר באינטרנט, כי חשבתי שהם צודקים שזה לא אותו עולם, אבל אז הבנתי שזה המשך. בקומיקס היא בונה לעצמה איזשהו שטל מכני או כלשהו שעוזר לה להתגבר על הפציעה, והיא מחלימה ממנה, והיא חוזרת להיות בת, אז... אז כן, יש פה מאוד מאוד קונטיוטי מאוד, אז אני חושב שזה דברים שהוסברו בהתחלת המשחק, כי יש פה המון המון פרטים מהקומיק שכאילו...
נכון, גם היחסים של ג'ייסון ושל ברוס,
הוא יגרד לעצמו את הראש ולא יבין.
כן.
נכון, אז יש פה הרבה מאוד דברים ששחקנים חדשים, מה שנקרא, הוא סקאץ' דה היד, הם לא יבינו, כאילו, הרבה דברים הולכים פה לאיבוד, ואני מאוד מקווה שמה שנקרא, שיהיה פרולוג מאוד ארוך, שיסביר על כל מה, על כל מה שקרה בעולם הזה, כי אחרת המשחק ירגיש מאוד מאוד חסר, חסר תוכן וחסר הקשר למה שקורה בכלל.
שניים, שלוש קאצינים לסגור אחת הפינה הזאת, לדעתי.
כן, כן, לגמרי. בהתחלה, איזושהי קאצין שיספר קצת על על הרקע, אהבתי את הקטע שזה קופ, אני חושב שזה קופ היה מקומי, מה שהראו בגיימפלייר, שזה היה קופ מקומי, שזה מאוד מאוד נחמד, גם הסינגל פלייר, המכניקה מאוד מאוד מרגישה כמו ארקם, מאוד מי שצריך בארקם ירגיש בבית, הגרפיקה נהדרת, אני הייתי בהשוואה לארקם נייט, בכלל אין, אין, אין בכלל מה להשוות, הדמויות נראות נהדר, גם הטריילר הסינמטי שמראים את ברוס מדבר למצלמה, אני לרגע חשבתי שמדובר בבן אדם אמיתי, זה היה ממש איכות מדהימה של של ממש, המשחק נראה מתוקתק, נראה טוב, הולך לצאת ב-2021 גם לדור הנוכחי וגם לדור הבא, אז בהחלט אני כאילו עוד סבב על על הסדרה של אקאם לפני לפני גותם נייטס, כולל אוריג'נס, שאומנם לא הכי מי יודע מה, אבל נעשה ככה, נעשה סריה שלמה של המשפחה, ואז ניגש לגותם נייט, שזה המנה העיקרית לפני שהוא מגיע. אז כן, זה הולך להיות מאוד מאוד ארוך.
קיריל, מה אתה מספר?
לא, זה באמת מעניין, באמת מעניין כאילו כל הבלגן הזה שהם עושים מבחינת הקונטיניויטי, כי אני גם ניסיתי להבין, ניסיתי לחבר את הפאזלים, כי כאילו ברברה הייתה נכה, אז איך היא עכשיו בד גרל, והבנתי גם שבגותם נייטס גורדון מת, כאילו, ובסוף של ארקם נייט הוא כן היה כאילו סבבה, אז לא ברור, גם מה שאמרת אגב על רד הוד, למרות שלקראת הסוף של ארקם נייט, אם אתה זוכר, אז כזה יש לו את הרידמפשן מומנט שלו, וזה נראה כאילו הוא הופך להיות בחור טוב בסופו של דבר, אז החיבור שלו כאן מצד אחד די הגיוני.
כן, אבל להראות אותו בחיבור כזה טבעי עם הצד של הטלפים, זה כזה מרגיש ככה משהו לא במקום, משהו לא מובן.
כן, הם לא ספק קצת...
מרגיש כמו הם חיו באושר ואושר עד עצם היום הזה, זה קצת...
זהו.
קצת יותר מדי טוב.
בדיוק. זה משהו שהוא לא טבעי כל כך.
זהו, בגלל זה אני באמת חושב שהם ממש כאילו, היה חשוב להם להדגיש שזה כביכול נפרד, כי כן, אני חושב שכאילו הם רוצים שאנחנו המעריצים נראה את זה בתור איזשהו סוג של spiritual successor, כי הם לא רוצים שאנחנו נהיה כבולים לאותה עלילה שהייתה לנו בארקם נייט, שאנחנו כזה נוכל להגיד, בסדר, הייתה נכה, עכשיו היא לא נכה, והוא שנה אותו, עכשיו הוא לא שנה אותו, שנוכל לזרום על זה. ובאמת לדעתי רוצים לפתח פה איזה משהו חדש, שהם באמת רוצים להשאיר את ארקה מאחורה, אז מעניין לאיפה זה יהיה, גם הם יקחו את זה למשהו שלהם, כי אני חושב שאחד הדברים שאנחנו גם מדבר על זה בהמשך, אחד הדברים שקצת היו חלשים באוריג'ינס, זה שזה וורנר ברדרס מונטריאול, שזה לא החברה שעבדה על שאר משחקי ארקה, וזה הרגיש כאילו שהיא ניסתה לדחוף את עצמה לתוך התבנית של רוקסטלי, במקום לעשות משהו משלה, אז כאן נראה לי שוורנר ברדרס מונטריאול אומרים, אנחנו נעשה עכשיו משהו משלנו, שכחו מארקם, היה טוב ויפה, טוב שהיה, ותזרימו איתנו עכשיו.
תראה, אבל זה גם לא כזה באשמתם, כי יכול להיות שפשוט הטילו כן. עליהם את המשימה הזאת, ואמרו להם, תנו
כן,
לנו משחק של בטמן.
זה מה שעשו.
תנו להם X-Man, והנה, זה מה שקיבלנו, Origins.
זהו, בדיוק, אז בגלל זה באמת זה לא עניין כאילו של אשמה חלילה, שוב, הם פשוט כן, סטודיו שהיה צריך...
כן, זה היה במקור לפי מה שהבנתי, משחק שהיה אמור כאילו להחזיק את המעריצים עד שנייט או...
בדיוק, סוג של פילר כזה.
הגיעו.
כן, ממש, זה גם היה בדיוק בין הדורות, אז הם כזה, לצד פעם 13 מעלה טועה, אז הם כזה לא רצו יותר מדי להשקיע בו, כי הם כבר אמרו, טוב, אנחנו לא נוציא את הפינאלי שלנו על חומרה השנה, אנחנו נחכה... להוציא אותו...
לא מרגיש לכם שגותם נייטס מרגיש קצת דומה לאוריג'ינס בווייב של הנה, קחו משחק בינתיים עד שסוויסייד סקוואד יוצא. וזה גם משחק שהוא פחות או יותר גם קו-אופ עם...
לא, ממש לא, ממש לא.
אני חושב שכאילו להפך כאן וורנר ברדרס מונטריאול, שוב, נותנים להם מותג משלהם כבר, זה לא טוב, תעשו בייביסיטר על המותג עד שהביג בויז חוזרים הביתה, זה באמת מרגיש שהם נותנים להם עכשיו לרוץ עם משהו משלהם, אני מאמין גם שזו תהיה סדרה שתתפתח, והם יקחו את זה לכיוון שונה, וגם אני מאמין שזה מאוד שונה מסויסייד סקוואד, בגלל ששניהם בעצם מפותחים תחת אותו בנר של... של וורנר ברדרס, של DC, אז הם ידאגו שזה יהיה מאוד מאוד שונה, כי החברה לא תפתח שני משחקים ממש ממש דומים, אחרי הכל הם לא יהיו בסוף.
טוב, נצטרך לחכות ולראות גם.
הטריילר והגיימפליי לגמרי נראו לי כמו המשך טבעי ומשודרג של העולם של ארקם, ממש לא חשבתי לרגע שזה משחק שהוא מה שנקרא פליי סולו.
כן, יש לו בדשות הבמה משלו, ואני חושב, אני כאילו אישית מתרשם ממנו לטובה, אנחנו גם נראה, אנחנו נראה מה הם שיכול לעשות עם זה, וכמובן כשהוא יצא, נעקוב אחר.
אני חושב שהם עשו גם משהו מאוד מאוד מעניין, שהם מאוד התאמצו לתת לכל דמות אופי משלה, יש טריילר שקצת יש דיבוב על הגיימפליי, והקרן שם מסביר שכל... לכל דמות יש גם דברים משלה, לדוגמה, יש את ה... את ה... הוק, שיכולה להשתגר במקום, להגר במקום למקום, לנייטווינג, אני חושב, יש יכולת להשתגר במקום, זאת אומרת, כל דמות יש לה את ה... את האופי שלה, את הנשקים שלה, את המהלכים שלה, ומאוד מאוד מגוונים.
כן, מגניב באמת איך הם הצליחו לגרום לכל הדמויות להרגיש שונות, כי בתכלס הם פחות או יותר די, כאילו הם יכולים להרגיש מאוד מאוד כמו ריסקינים אחד של השני, אז השאלה באמת איפה ההבדלים יבואו לידי ביטוי.
ראי שמבחינה הזאת אנחנו נהיה בסדר, הדמויות הרגישו טוב לפי מה שזה מתבשל להיות, אבל שוב נצטרך לחכות ולראות, כי הילד שבי כשהוא ראה
את זה, כן, רדחות בכלל משתמש באקדחים בהשוואה לשאר, אז...
זהו, כן, מאמן, באמת רד הוד פשוט תירה באנשים, כאילו, איך זה, איך זה יעבוד.
זהו, רד הוד פשוט העיף לי את הסגג, זה אני כל כך אוהב אותו. דמות מצוינת.
הם מציינים שם בפרס רליז, שזה נן ליטל.
כמה פוטנציאל יש.
כדורים שהם לא קטנים.
כן.
הם מציינים את זה בפרס
רליז. יש לו פוטנציאל מספרי עצום, הוא יכול להיות כמו דדפול, יכול להיות כמו...
כן, אפשר לעשות איתו מלא דברים מעניינים.
לגמרי.
לא, הוא לא ידע.
הוא לא דדפול, אבל הוא משהו משלו.
כן, לא.
לא ייחוד הוא לכיוון הזה.
דדפול הוא לא דוגמה, הוא לא הדוגמה הכי טובה, זה פשוט המחשבה הראשונה לסרט הארדקור כזה, אתה יודע, משהו חזק, משהו עצבני.
זהו, טוב, אנחנו נראה מה הם יעשו עם רדוד, עם כל שאר החבר'ה. אני אישית מאמין שאנחנו הולכים לקבל משחק מאוד מאוד מעניין.
לגמרי.
אז אנחנו נניח שנייה, ממש ממש לרגע קטן, 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 את כל העניינים של דיסי בצד, ואנחנו נעבור לחדשה ככה קצת להתרענן מכל כל גיבורי העל האלה, על עוד משחק מעניין שהוכרז, מעניין לא מעניין, אתם תשפטו בעצמכם. המשחק הבא בסדרת Call of Duty, הוכרז כמעט לפני שבוע. המשחק הבא בסדרה הולך להיקרא Call of Duty Black Ops Cold War, כל פעם ממציאים טייטל יותר ארוך ויותר מפוצץ מהקודם. אני לא יודע אם יצא לכם לראות את הטריילר, כרגע כל מה שיש לנו זה טיזר של שתי דקות, ולמען האמת מחר אנחנו אמורים לקבל חשיפה קצת יותר רצינית, כנראה אנחנו כבר נראה גיימפליי. לפי איך שזה נראה, זה הולך, כאילו מה שאנחנו כן יודעים בוודאות, שזה הולך להתרחש במלחמה הקרה, אנחנו חוזרים לווייבים של בלק אופס הראשון, שנות ה... לא יודע בדיוק מתי, אבל זה כנראה יהיה 60, 70, כל התקופה הזאת של המתיחות בין רוסיה לארצות הברית כמובן, משבר הטילים בקובה, כל הדברים האלה. המלחמה הקרה שלדעתי זה פרט מעניין מאוד בהיסטוריה, בפני עצמו, כאילו גם הטריילר ממש ממש מתרכז בזה, שזה ממש כמו איזשהו שיעור היסטוריה.
ימים הרבה יותר פשוטים בהשוואה להיום.
מה, מה?
ימים הרבה יותר פשוטים בהשוואה למצב העולמי.
יש שיגידו כן, יש שיגידו לא. המלחמה הקרה, תשמע, יש כאלה שאומרים שהיא נמשכת עד היום, אבל זה כבר דיון בפני עצמו. זה לדעתי תקופה ממש ממש מעניינת. מה שכן מעניין אותי לדעת זה כמה גיימפליי כבר הצליחו לעשות מזה, כי Call of Duty, כמו שאנחנו מכירים, זה קרבות ענקים, זה מלחמות בין יחידות צבאיות, טנקים נוסעים ברחובות, זה ממש ממש בלגן, ופה כאילו המלחמה קרה, אחרי הכל זה מלחמה קרה, זאת אומרת זה משהו מאוד מאוד חשאי כזה, אז כנראה שאנחנו נראה דברים בסקל קצת יותר קטן, כל מיני אולי משימות חשאיות, דברים כאלה מעניינים, אני מניח שזה ברגעים ממש ממש אזכיר את בלק אופס הראשון, זה מסקרן לשמוע מה הם הולכים לעשות עם המשחק הזה, אבל אישית, אני לא יודעת כמה אני מצפה לו, אני לא יודעת כמה אני מחכה לראות את מה...
כן, אני מבין אותך.
לא יודע אם אני אקנה אותו באופן בטוח, יש עוד הרבה לראות לגביו, אבל כרגע אני כבר שואל את עצמי כמה הם יכולים לחדש, כמה כבר קודם יכולים לחדש.
תשמע, אני מקווה שהם יחזירו את רזנוב, אני מאוד... עברנו איתו את הילדות פחות או יותר, עברנו איתו איזה כמה, שלוש משחקים.
אני לצערי או לשמחתי עוד לא יצא לי לגעת במשחק של Call of Duty עקב המוניטין הלא בדיוק חיובי של המותג. אני מניח שבאיזשהו שלב אני אתן כן צ'אנס לסדרה, אבל בינתיים אני מעדיף להתמקד על דברים כמו דום ווולפנשטיין.
אני באופן אישי מאוד נהנתי לך מבלק אופס 1 ו-2, הם היו כיפים.
זהו, יש להם פנינים פה ושם, אבל באוברול באמת לסדרה יש קצת שם, היא קצת לעוסה, כי כל
כן.
שנה עוד משחק ועוד משחק ועוד משחק, ומצד אחד אתה אומר לעצמך, אולי תיתנו לנוח
הפיפה
קצת.
של עולם
כן, באמת,
השוטרים.
זה פשוט מרגיש שאנחנו כל שנה מקבלים משחק ועוד משחק ועוד משחק. ואני שואל את עצמי עכשיו, לפני שראינו גיימפליי, מחר אנחנו כנראה נראה גיימפליי, ואנחנו כנראה נדבר על זה גם שבוע הבא, אני שואל את עצמי ככה עכשיו, שולח אותנו עם איזה מחשבה לדרך, עד כמה המשחק הזה באמת יצדיק את הקיום שלו, לעומת שאר משחקי Call of Duty. כי יש לי תחושה שיהיה לו מאוד קשה לעשות את זה. מאוד מאוד קשה, אבל שוב, אני אופטימי, אני דווקא הייתי גם שמח מאוד לראות את החברה לוקחת את זה למקום אחר, עושים משהו מקורי, משהו חדש, משהו שלא רואים הרבה משחקי Call of Duty, אבל הם לא מחדשים יותר מדי. אני מקווה שזה לא יהיה עוד משחק שמסתמך על ש-90% מהסלינג פוינט שלו זה המולטיפלייר, וזה אותו מולטיפלייר משנים קודמות. מקווה שהם יחדשו משהו, אבל לא יודע, מהרקורד שלהם אני לא כזה אופטימי בצד הזה, אם אני אגיד האמת. אז אלה היו החדשות שלנו, חברים. אנחנו נהנינו לחדש לכם, אנחנו נשמח לשמוע מה אתם חושבים על המשחקים האלה שהולכים להגיע, ואנחנו כמובן שבוע הבא נמשיך ונעדכן אתכם בכל הדברים החדשים שקורים בעולם הגיימינג. ולפני שאנחנו נעבור לנושא המרכזי שלנו, אנחנו נעצור בפינה הקבועה שלנו עם ספל לתה, ונפרגן ליוצר תוכן ישראלי שאנחנו מרגישים שמגיע לזרוק לו מילה טובה, שאנחנו רוצים לקדם אותו קצת, שאנחנו רוצים שיקבל קצת יותר חשיפה. והשבוע אנחנו בחרנו בסטרימר נוסף, בחור שנקרא סטונר קאבלרי, אתם יכולים למצוא אותו בפייסבוק, אתם יכולים למצוא אותו בטוויץ', אתם יכולים לעקוב אחריו, ולראות את הסטרימים שהבחור עושה. הבחור עושה סטרימים בעיקר על ה-PC, ומשחק בכל מיני שוטרים תחרותיים, בין אם זה וורזון, בין אם זה PUBG, בין אם זה כל מיני משחקים שונים. אז אם בא לכם לראות מישהו משחק קצת במשחקי שוטרים, משחקים תחרותיים, עושה כל מיני דחקות על הדרך, אולי לראות אפילו וללמוד כמה טריקים חדשים, אתם מוזמנים לעקוב אחריו, קוראים לו סטונר קאבלרי, בטוויץ', בפייסבוק, אתם מוזמנים לעקוב אחריו, לעשות לייק, לשאול אותו מה העניינים, ולראות איך הבחור הזה קורא לאנשים את התחת, כי הבחור הזה יודע לשחק. אני מסתכל על הבחור הזה משחק, והוא יודע לעשות את העבודה, גם בוולורנט, בהרבה משחקים מעניינים, הרבה משחקים חדשים.
תביא אותו לאוברוואץ'.
אנחנו ממליצים לכם לעקוב אחריו, הוא לצערנו ב-PC, אז הוא לא יסחור, הוא לא יסחור אותנו ב-Overwatch, ב-PlayStation 4, אבל גם ב-PC, כבודו במקום המונח, בוא נגיד ככה, אנחנו לא מזלזלים ב-PC, למרות שיש לנו כאן רוב של PlayStation, אבל אנחנו לא מזלזל ב-PC, ואנחנו נפרגן לסטונר קאבלרי, שעושה עבודת קודש בטוויץ' ובפייסבוק, אתם מוזמנים לעקוב אחריו, ואתם מוזמנים באופן כללי, לעקוב אחרי יוצרי תוכן ישראלים, לשתף אותנו גם ביוצרי תוכן שאתם אוהבים, אם אתם יוצרי תוכן בעצמכם, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה, להראות לנו מי אתם, ואולי אנחנו נפרגן לכם בפרק הבא. אנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי לנסות לפתח את הקהילה של הגיימינג בארץ, יוצרי תוכן, אתרי חדשות, כל דבר, אם אתם יוצרים תוכן בארץ, אנחנו מצדיעים לכם ואתם מוזמנים לפנות אלינו, ואנחנו נשמח לספר לעולם עליכם. אז תודה רבה לסטונר קאבלרי, תודה רבה לכל מי שממשיך לפתח את התחום הזה בארץ, וגם אנחנו, גם אנחנו שאנחנו עושים את הצד הקטן שלנו בעבודה הזאת של לפתח את תחום הגיימינג בארץ. אז תודה רבה לכל מי שעובד בזה, כל מי שמתעסק בזה, וזו הייתה פינת הפרגון שלנו. וכעת אנחנו נעבור לנושא המרכזי שלנו הערב, שהוא המשך של השיחה הקודמת, שאנחנו התחלנו ככה בחדשות, וזו סדרת משחקים שחלקכם, אני מניח שלחלקכם לפחות יצא לנסות קוטר אחד בסדרה הזאת, מי שהצליח לשחק בכולם מה טוב, וזו סדרת ארקם, סדרת ארקם, ארקם אסיילום סיטי, אוריג'ינס, נייטס, במבה, ביסלי, כל מה שמגיע מסביב, סדרה ארוכה, סדרה שממשיכה איתנו מאז הדור הקודם, ובצורה כזו או אחרת, דרך גותם נייטס, ממשיכה גם לדור הבא. סדרה שהתחילה ככה, אפשר לומר, טיפה עם ספק, טיפה עם ספק הייתי אומר, כי באותה תקופה כשהמשחק הראשון יצא, אנחנו עוד לא ידענו בדיוק עד כמה המותג של בטמן יכול להיות טוב, במיוחד במשחקים, במיוחד במשחקי העבר שלו, שהיו ככה לרוב מקרתיים. והסדרה הזאת הפציצה בגדול לדעתי, עברה מעל כל הציפיות, הצליחה להרשים, גם משחקים קצת יותר מאוחרים בסדרה, שטיפה לא עמדו ברף של הראשונים, לדעתי היו מאוד ברמה, משחקים ברמה גבוהה, משחקים מאוד מאוד כיפיים, ואנחנו נדבר עליהם עכשיו, אנחנו נעשה דיון קטן, ואנחנו נשמע מה יש לחברנו כאן להגיד, אז ארז, בוא תספר לי ככה על סדרת אריקם מנקודת המבט שלך.
אני חושב שהדבר שבתור התחלה הכי מדהים בכל הסיפור הזה של ארקם זה פשוט שלפני ארקם אסיילם לא ידענו בכלל מי זה רוקסטדי. היא הייתה מפתחת מאוד די עלומת שם שנפלה לה בחסד או בזכות או whatever, אני לא יודע מי משך בחוטים באותו תקופה, אבל נפלה להם פרויקט לייצר משחק של באטמן ופשוט עשו מרן בצורה מטורפת. המשחק הראשון היה פנטסטי, אם כי יש לי פה ושם, הוא לדעתי המשחק היותר מעצבן מבין מהסדרה, מהסיבה העיקרית שהם קשרו את העלילה, את ההתקדמות בעלילה הראשית, לחידות של הרידלר, שזה היה דבר מאוד מאוד מעצבן בזמנו, כמעט גרם לי לזרוק את הקונסולה מהחלון, כי החידות האלה פשוט פסיכיות, ואתה... תשמע, ברגע שאתה יושב עם מדריך ביוטיוב שברא לך איך לפתור כל חידה במשחק באטמן, פה אתה יודע שעשית משהו לא בסדר, מבחינת כמפתח. אתה לא אמור לגרום לאנשים לשבת עם, עם מדריך יוטיוב בשביל לדעת איך להתקדם בעלילה של, של המשחק. זה ביג נו נו. אבל למרות זאת, ואולי זה הוכחה לכוח הגדול שיש, שהיה לרוקסטדי, המשחק עדיין זכור לטוב, מאוד מעניין, מאוד מרתק, המכניקה, העלילה, שבכלל הייתה פנטסטית, כל דבר, הקרבות, הסטרס, כל נושא של ההתגנבות, מאוד מקורי, הגאדג'טים שזכורים בהחלט עם כל, עם כל השימושים המרובים שלהם, ממש יצאו פה, מגה סדרה שהיא מאוד מאוד מצוינת, שרק הלכה והשתתרה עם כל משחק, אם כי בארקם נייט הם קצת ככה עברו קצת over the top בכל הנוגע לבטמוביל, אבל עדיין זה היה שידור מאוד מאוד מדהים של, של העלילה, בייחוד בקטע שכל האינטראקציה בין הג'וקר לבטמן במשחק השלישי הייתה פנטסטית, ומי שצריך מהשלישי מדבר, זה פשוט הרגיש כמו שני צדדים של אותו מטבע, זה היה משהו מאוד מאוד פנטסטי, אז אני חושב שזה הייתה אחת מהסדרות הכי שהכי לשחק על הקונסולות, יש לי גם את כל, את כל הסדר של ארקם על הפלייסטיישן 4, מאוד מאוד חבל שהם לא עשו פורט לאוריג'ן ולבלקייט לפלייסטיישן 4, זה עדיין נשאר תקוע על הפלייסטיישן של 3, על הויטה, על ה-3DS, למי שמכיר את בלק גייט, זה משחק שהוא יצא לצד אוריג'נס, אמור להיות משחק משלים עבורו, אז מאוד מאוד חבל שהמשחקים האלה עברו לדור החדש הנוכחי, אבל אני צריך להתחבר לפלייסטיישן של 3 הישן והוותיק שלי בשביל לחוות אותו מחדש, וזהו בעיקרון, סדרה מדהימה ש... מה שנקרא, עשתה לי עשור של באטמן גודנס, והעבירה לי את הזמן בכיף.
כן, הסדרה...
אני רוצה לראות סטרים עם קומנטרי, ארז.
כן, סטרים, ארז, אנחנו צריכים לעקוב אחר כך ולראות...
לא, אתה יודע מה? זה, אני אשקול את זה.
זה מעניין לראות אותך אוכל את הסביכים על החידות של הרידלר. אני הייתי נהנה. הייתי משלם על זה.
וואו.
אני אישית...
לא מחכה לזה.
אני חושב, כאילו, אני מסכים איתך, ארז, באמת שזו סדרה שלדעתי החתימה את באטמן, בוא נגיד ככה, בדיוק זה גם מעניין, כי בשנה לפני המשחק הראשון יצא אביר האפל הסרט, והוא כאילו הפך את באטמן, אפשר לומר, לדמות A-list בעולם הקולנוע, וממש שנה אחרי זה יצא ארקם אסיילום ועשה אותו דבר לבאטמן בעולם הגיימינג, אז כאילו באטמן חווה בום מטורף באותה תקופה בעולם התרבות. זה מדהים מה שהסדרה הזאת עשתה לו. שרון, מה אתה חושב אחי על המשחקים?
אז אני הגעתי לסדרה הזאת אי שם ב-2011, בכיתה יוד א', דרך ארקם סיטי, באקסבוקס, 360. וכמו שארז אמר, המשחק השני לא חידש יותר מדי במכניקה, הוא כן פתח לנו את העולם קצת, היה לנו עולם פתוח פעם ראשונה במשחקים של בטמן, וזה היה ממש כיף. העלילה, עד כמה שאני זוכר, אני ממש, יש קרבות מאוד מאוד ספציפיים, שאני זוכר את הקרב נגד מיסטר פריז, אני זוכר את הקטלין לפני, שהוא אמר שג'וקר חטף את אשתו, והוא לא רצה לתת לבטמן את הסרום הזה. אני זוכר את הקרב בוס, אני זוכר את הקרב בסוף עם קליי פייס, עם החרב, זה הקרב מצוין. אני חושב שמה שייחד את הסדרה הזאת זה באמת הקרבות האפיים שהיו לך שם, כל קרב באמת אופיין בצורה ייחודית לו. אני זוכר את הקרב עם ראז'ל גול, שהיית צריך לראות עליו בטרינגס דרך הגופות שמסתובבות סביבו, זה היה ממש ממש מגניב. אז כן, חווינו מסע כזה עם בטמן בין כל הגלריה של הנבלים שלו, ונחשפנו להרבה מאוד לור שם, וגם החידות של רידלר היו מעניינות. כן, אז ארקם סיטי מבחינתי הוא המשחק בסדרה הזאת.
זהו, יש הרבה אנשים שהסכימו איתך.
כן, גם לדעתי. בכלל, בכל הסדרות היה פן מאוד מאוד פסיכולוגי, מאוד דגש על פסיכולוגיה של בטמן, על הדמות שמרכיבה אותו, על הסייקי שלו. זה היה פשוט כאילו, בייחוד במשחק השני והשלישי, בכל הנוגע לרד הוד ולג'ייסון טוד וכל הנושא שקרה איתו, זה היה פשוט כאילו back and forth מאוד מאוד שצלה לעומק של הדמות של בטמן וראה את הדמות שמתחת למסכה ומתחת לברוס וויין.
זהו, הם ממש נכנסו ופירקו את הדמות לפעמים, כל שלב במשחק, עכשיו שבאמת שאתם אומרים את זה, כל שלב במשחק, לרוב במפגשים עם סקרקרו בדרך כלל, והגז פחד הזה שלו, תמיד בטמן היה אוכל איזה סרט רע, אני זוכר, אם כבר דיברנו על הסיילום במשחק הראשון, אני דעתי כולם זוכרים, אחד החלקים היותר זכורים במשחק, שאתה נכנס בתור בטמן לחדר המתים, למורג, ואתה אוכל איזה מנה של גז צחוק, של גז פחד, ואז הוא פותח את שקי הגופות ורואה שם את ההורים שלו, והם מדברים איתו, וזה היה ממש מלחיץ, ואז המשחק עובד עליך כאילו הוא מתרסק, כאילו הוא קרש, כן. ואז אתה כזה, מה, המשחק נדפק, ואז הוא מתחיל מההתחלה, ואז זה הפוך, והג'וקר מחזיק את בטמן קשור, וזה איזה כמה שניות שאתה אוכל תסביך, אתה בטוח שהקונסול שלך נשרפה, ואז אתה מבין שהמשחק עובד עליך.
אני אוהב שמשחקים עושים דברים כאלה, אתה יודע שהם משחקים לנו קצת עם השוברים קיר קצת, אני מאוד אוהב שמשחקים עושים את זה. שסיפרת לי שמטל גיר עשה את זה בזמנו עם, איך קראו לו?
לא, מטל גיר עשה את זה כל 10 דקות, מטל גיר, אני יכול, אפשר לכתוב ספר על כל הפעמים שמטל גיר סוליד עבד עליך בתור שחקן, כאילו אתה פשוט לא יודע על מי לסי, יש לך בעיות אמון קשות אחרי שאתה משחק במטל גיר. וארקם, דווקא אהבתי את זה, כי ארקם לא ציפיתי שהם יעשו את זה, וארקם אסיילום, ופתאום בום, משחק עשה את זה, וזה היה כל כך מפתיע, וזה באמת היה שימוש יפה גם בתור להיכנס לדמות של בטמן, ולהבין שגם הוא, למרות שהוא, בטמן, למרות, יש לו את הפחדים שלו, ויש לו את הצלקות שלו, ואיפה זה הופך אותו לבן אדם, ואיפה הוא מצליח להתגבר על זה בכל זאת, וזה גם היה שימוש, לדעתי, מדהים, באמת בגלרת הנבלים של בטמן, ש... אני אגיד את זה, אולי זה הרבה אנשים יחלקו עליו, אבל בעיניי זו גלריית הנבלים הכי מרשימה שיש לכל גיבור קומיקס, אולי רק ספיידרמן יכול להתקרב, אבל יש לו גלריית נבלים מדהימה, וכל משחק, לקחו את הנבלים שלו, ושוב, כל משחק בהצלחה שלו, ארקם נייט באמת קצת נפל בבית הזה לדעתי, אבל ארקם סיטי וארקם אסיילום, כמו שאמרתם, מפגשים זכורים ביותר עם הבוסים, הקרב מול פריז גאוני, סקרקרו, רז אל גול, כל דמות שפוגשים, אפילו בסיידקוויסטים הקטנים האלה, שאתה יכול בכלל לא להתעסק בהם יותר מדי, כמו נגיד הסיידקוויסט של דד שוט בארקם סיטי, אם אתם זוכרים, שצריך לחקור את הבליסטיקה של הכדורים אחרי שהוא יורה, וצריך לחפש מאיפה הוא ירה, כל כך הרבה דברים קטנים ודמויות כביכול צדדיות, אבל גם הן עשירות, והן מוסיפות המון לעולם הזה של בטמן, והם הצליחו לעשות את זה באמת עבודה מצוינת מבחינת הניצול של, של כל הנבלים שיש לבטמן להציע.
למה המשחק השלישי לדעתכם נכשל?
אני מאוד אהבתי את זה.
אוריג'ין? לא, לא נכשל, לא נכשל.
לא, ארקם נייט, ארקם נייט.
ארקם נייט. אני לא יודע מה הייתי אומר שהוא נכשל, אני חושב פשוט שהוא קצת...
לא נכשל.
יש הרבה דברים שהסדרה הייתה טובה בהם, שבארקם נייט הם קצת פספסו לדעתי. אני חושב באמת ששתי נקודות תורפה עיקריות שלו.
לא, זה פשוט היה מיצוי, פשוט הגיעו למטה של מיצוי.
מה אתה אומר?
לדעתי זה היה פשוט עניין של מיצוי. הקהל הגיע כבר למיצוי של הזה. הם קצת הגזימו קצת עם השימוש במוביל, הם עשו קצת החלטות כאלה שהם, שהרבה מאוד דברים שהם הרגישו כמו ריפוד כזה.
כן, אבל אם הם לא היו משתמשים בבטמוביל, היו אומרים שהם לא הביאו שום דבר חדש לשולחן, אז...
זהו, אתה מבין.
לא יודע, מה הם כבר היו יכולים להוסיף?
לא להשתמש בכלל, פשוט במקום, הם הלכו מקיצון אחד לקיצון שני, במשחקים הראשונים היה שימוש מאוד מינימליסטי, אז אנשים רצו עוד, וכשאנשים רצו עוד, אז הם הלכו לקצה השני ונתנו להם יותר מדי מה... כאילו זה הרגיש ששלט עובד במשחק, אתה משחק עם הבטמוביל, שזה לא הגיוני.
זהו, אתה בסופו של דבר, כאילו, אני אישית, אני חייב להגיד שהמכניקות של הבטמוביל השליטה, הנהיגה המהירה, כל החידות של הרידלר שאתה צריך לעבור דרך נקודות מהר, זה קצת מאפן, אבל הקומבט לדעתי היה ברמה באמת גבוהה, אבל בסופו של דבר אתה קונה משחק של בטמן, אתה לא קונה משחק של World of Tanks ולשחק בלא יודע מה, כאילו זה לא, לא לשם כן, כך התכנסנו
וואי, וואי, בחלק האחרון של המשחק שיש מלא טנקים כאלה שעוטפים אחריך, הכמות, הפעמים שנהרגתי שם הם פסיכיות וזה פשוט, לא, זה היה הרגיש לי ממש ממש לא כמו משחק של בטמן, זה היה כמו... לא יודע, זה איזה החלאה, איזה מיני משחק בתוך העלילה, ופה אמרתי לעצמי זהו, זה כאילו ש... too much.
זהו, בדיוק. זה הרגיש שהם קצת יותר מדי נשענים על המכניקות האלה של הבטמוביל, ושוב, כאילו בגלל שזה, כמו שאמרת, זה כמו, זה מיני גיים בתוך המשחק, כי זה לא העיקר של המשחק, אבל זה פשוט כל כך חוזר על עצמו, וכל כך אתה פוגש את זה שוב ושוב ושוב, ולא בשביל זה אתה רוצה לשחק בזה, במשחק הזה של Arkham Knight. אני חייב גם להגיד שככה מחוויה אישית, וזה מתחבר לדעתי לנקודה השנייה שהמשחק נפל בו, שלדעתי הבוסים של המשחק היו מאוד מאוד פורגטבל ולא כל כך כיפיים, והיה שם את דסטרוק, שהוא בין הנבלים האהובים עליי של בטמן, אני חולה עליו, ובארקם אוריג'ינס דווקא היה קרב ממש מגניב איתו, ובארקם נייט אתה מגיע לדסטרוק, אתה מסיים את כל הסייד קוויסטים שלו, אתה כזה טוב, אני הולך לדפוק מכות עכשיו לדסטרוק, ואז יש לך קרב טנקים כזה איתו, ואז הוא יצא מהטנק, ואתה כזה, הנה אני הולך לריב איתו מכות, ואז בטמן פשוט דופק לו טייק דאון וקושר אותו, ופה זה נגמר, ואני כזה, מה? למה הקרב של דסטרוק היה טנק? כאילו, מה אכפת לי מהטנק? תן לי לכם את דסטרוק, כאילו, וזה קצת פספס את הריכוז, ההתרכזות בבטמוביל, היא כאילו גרמה לך לפספס הרבה דברים אחרים, שכאילו לדעתי היה יכול לעשות אחרת, היה אפשר לעשות אחרת.
אתה אומר שהם לא היו מפוקסים במשחק הזה. זה נשמע שהם לא היו ממש מפוקסים על מה הם רוצים לעשות פה. כאילו הם כן באו והשתמשו במכונית, אבל הם קצת פספסו את הפוקוס היה יותר מדי על המכונית מאשר על
זהו, כן. זהו, בסופו של דבר אתה רוצה לחוות את החוויה של בטמן, מה שאפשר...
כי העלילה שעצמה הייתה פנטסטית, אם אנחנו מסתכלים על העלילה בתור העלילה היא הייתה פנטסטית, אבל הדרך להגיע מנקודה א' ב' לסיפור, הייתה יותר מדי בהישענות על המכניקה של הבטמן.
כן, זהו, זה נחמד ככה לפרקים, אבל כשזה כמות הפעמים שאתה חייב להשתמש בה, גם זה לא שאתה... בוחר, טוב, אני צריך להגיע מפה לפה, אז אני אקח את הבטמוביל. לא, אתה כאילו יכול ללכת לעשות גלייד והכל טוב, אבל לפעמים המשחק פשוט מחייב אותך להשתמש בבטמוביל כדי לפתור פאזלים ולפתור כל מיני משימות, ואם דיברנו כבר על החידות של הרידלר, אז מלא חידות של הרידלר נשענות על הבטמוביל, וזה כאילו, חלס, לא בא לי לעשות את זה, כאילו, הבנו, יש לך
מכונית, לא נשמע כזה כיף.
זהו, זה כאילו, ויאמר לזכותם שהם באמת הצליחו...
לא, האמת היא שהיו חידות מאוד נחמדות של הרידלר באסיילם, אני חושב, או בסיטי, שאתה משתמש בתור, היה חידה מאוד מאוד שהתקשה לי, אבל הייתה די מתוחכמת, שהיית צריך להשתמש בבטמוביל בתור הזנקה, ואז אתה מגיע לאיזשהו קיר, שאתה פשוט כיסא מפלט, אתה קופץ ממנו, מרחף באוויר לקיר, ואז קופץ לנקודה בקצה השני של החדר שלא הייתה זמינה לך, כאילו לא יכולת לראות אותה מהזווית שנכנסת מהחדר הזה. זה היה שימוש מאוד מאוד יפה בבטמוביל, שימוש מאוד חכם ומגניב, וזה מה שאני אוהב בשימוש בבטמוביל, שהוא משתמש בתור אביזר ולא בתור פלטפורמה.
בדיוק, הם כאילו כשהם הביאו לך להשתמש בבית מוביל פה ושם בשביל הגיוון ובשביל להכניס לזה פאזל מקורי, זה ברכה, זה כיף. בסופו של דבר גם בתור באטמן אתה כזה רוצה להשתמש בכל הגאדג'טים המגניבים שלו, וכאילו הבית מוביל זה חלק גדול מזה, אבל הפוקוס על הבית מוביל בארקם נייט ממש הוריד, כי זה באמת איזה שליש אם לא יותר מהמשחק שאתה צריך לנסוע בבית מוביל, כאילו, וזה בשלב מסוים עושה את עצמו. חבל, חבל, כן. חבל שכאילו המשחק האחרון בסדרת ארקם שאמור ככה לתת לך את האולטימט באטמן אקספיריינס, הוא באמת עשה את זה בהרבה מאוד מקומות אחרים, אבל פה זה מרגיש שהם קצת נשענו, שוב, מתוך איזשהו מקום של כזה לנסות לרפד את התוכן של כזה, להוסיף עוד איזה כמה שעות של תוכן עם הבית מוביל הזה, בידיעה שזה לא אידיאלי, אבל ניחה, אני חושב שבסופו של דבר זה לא פגע את המדבר.
זהו, זה לא הרגיש לי ככה בזמנו עם ארקם סיטי. מאוד נהנית
לך בארקם סיטי. בארקם סיטי אין את הבית מוביל, הבית מוביל הגיע רק בארקם נייט.
הכל הרגיש טוב, הכל הרגיש מהיר. זה היה...
אני חושב
שבאסטיילת קטע הייתי עושה עליו פלטינום אם לא הייתי באמת בתקופת בגרויות בזמנו.
כן, תקופה לא פשוטה הייתה.
אני מאוד נהנית עם האדמות של... אני חושב שקראו לו עזריאל בארקם נייט. היה איזה דמות שהיית עוברת ממקום למקום, והייתה תוקף אותך כאילו בפתאומיות. ואז כאילו עושה לך טסטינג, נראות כאילו כמה אתה, כמה הכישורי קרב שלך טובים. זה היה מאוד מאוד נחמד, זה היה מאוד לא צפוי
ונחמד. נכון, נכון. אז ראל, אני חייב להגיד אגב, אם דיברנו על ארקם נייט, יש שם את אחד הקטעים הכי מפתיעים, סלש מלחיצים, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו. מי ששיחק במשחק, אני מניח שהוא פגש את זה. שאתם, יש את המכניקה של הגרפל, שאתה פשוט, אתה יודע, מסתכל קצה של בניין, ואתה דופק כזה דש, ואז אתה עולה על הגג מהר. ולקראת סוף המשחק, כשאתה פשוט עושה איזה גרפל אקראי, פתאום במקום לעלות על הגג של הבניין, אתה קופץ עליך איזה יצור מפחיד, איזה עטלף ענק, שאתה בכלל לא מבין מי זה בהתחלה, ואתה נלחץ, כי אתה כאילו עושה איזה משהו שעשית מיליון פעם, ופתאום הוא קופץ עליך, מה קורה פה? ואז כאילו נפתח לך הסייד קווסט של מנבט, שהוא גם אחד מהנבלים של באטמן.
של מנבט, יו,
זה היה מגניב איך שהם הכניסו אותו. הם עשו באמת דברים מאוד יפים שם, אני חייב לציין אבל שלדעתי, אחד הדברים שהם די נפלו בו בארקם נייט, זה דווקא העלילה, אני חושב שהעלילה שם הייתה, בוא נגיד ככה, היה לה הרבה מאוד נפילות, אני חושב שהעובדה ש... העובדה, כן, אני קצת התאכזבתי, בעיקר משני דברים מרכזיים, מה שדבר ראשון שדי אכזב אותי, זה שהם בסוף, ספולר, בסוף ארקם סיטי ג'וקר מת, ואתה כזה, וואו, הג'וקר פאקינג מת, כאילו וואו, אין לנו את הג'וקר יותר, זה הנבל נאמבר 1 של באטמן, מה הולך לקרות עכשיו? ואז מהר מאוד, כבר בדקות הראשונות של ארקם נייט, אתה מבין שהג'וקר עדיין במשחק, נכון שהוא לא קיים, ושזה הכל בתוך הראש של באטמן, ושזה גם איזה טריפ של
הכל בתוך הזיה של באטמן, בדיוק, זה החלק שהכי נהניתי ממנו, שמצד אחד יש לך את האינטראקציה בין באטמן לג'וקר, מצד שני הג'וקר לא קיים, זה הכל כאילו, הכל בתוך הראש שלו, זה
היה פנטסטי. זה היה יפה, אני כן נהניתי מזה, אבל אני מרגיש שבסופו של דבר, אחרי שכבר שלושה משחקים בתכלס כאילו, כולל אוריג'ינס, שגם באוריג'ינס זה התחיל, ושיווקו את המשחק הזה כאילו, הנבל הוא בלק מסק, ואין לך שום נגיע לג'וקר, ואז שוב אחרי 10 דקות הג'וקר שם, ואז עשו לך את זה שוב בארקם נייט, שאתה כזה טוב, בוא נראה, פשוט בוא נראה אותם מספרים סיפור של באטמן בלי הג'וקר, כי כבר יש 3 משחקים עם הג'וקר, ושוב הג'וקר פה, והם עשו את זה יפה, הם עשו את זה מאוד מעניין, אבל כאילו, בשלב מסוים אתה רוצה לראות אותם עושים את זה בלי הג'וקר, כי...
מה שנקרא ג'וקר פיטיק.
זהו, בדיוק, זה כזה ג'וקר פיטיק, ושוב, לבטמן יש גלריה מטורפת של נבלים, כאילו לא חסר, תיקחו מפה ועד הודעה חדשה, ולראות שוב את הג'וקר זה כזה קצת בסה, כי היה אפשר בקלות להשקיע את הזמן שהושקע בג'וקר באיזו מות אחרת, אולי להכניס אותו שם, אבל בכמות קצת יותר קטנה, אבל כאילו הג'וקר באמת היה קצת יותר מדי בארקם, במיוחד בשביל דמות שמתה. יש שלב מסוים שאתה משחק איתו אפילו, כאילו בתוך איזה הזיה, וכאילו... המשחק שוב כאילו אומר לך טוב, עזבו, אין ג'וקר עכשיו משהו חדש, בלאגן, וארקם נייט, שזה היה הבעיה בפני עצמה, שזה לדעתי הבעיה השנייה של העלילה של המשחק. הנה, קחו דמות חדשה, ארקם נייט, ארקם נייט פה ושם, בסוף 90% מהזמן אתה מתעסק בג'וקר, וארקם נייט שכולם אמרו, יש מטוב שזה ג'ייסון טוד, והמפתחים אמרו, לא, זה לא ג'ייסון טוד, זה לא ג'ייסון טוד, דמות חדשה, totally OC, never, don't copy וזה, ובסוף כאילו, די מהר במהלך המשחק, אפילו לפני הטוויסט של הסוף של המשחק, שהוא ג'ייסון טוד נחשף בפניך, המשחק מתחיל לספר לך את הסיפור של ג'ייסון טוד, וכמו שארז אמר, איך הג'וקר חטף אותו, ואיך הוא החזיק אותו בתור בן ערובה, ואיך הוא רצח אותו, וברגע שהמשחק מתחיל לספר לך את הסיפור הזה, לא נשאר מקום לספק שהארקם נייט הוא ג'ייסון טוד, ואז אלמנט ההפתעה ואלמנט הטוויסט של מי הוא הארקם נייט, שסביבו סוג של שווק המשחק, הוא מהר מאוד נעלם לדעתי. אני כאילו אישית הרגשתי זה ככה. קצת בייס אותי ה...
אני לא חושב שזה, אני לא חושב שהמשחק בנה על אלמנט הפתעה, כי הסיפור הזה סופר כל כך הרבה, גם בסדרה המצוירת המקורית, וגם בכל מיני מקומות אחרים, אז אני בספק אם מישהו שנכנס למשחק הזה, לא ידע באמת מנהיג הוא, זה...
כן, אבל הסיפור הזה עבר הרבה וריאציות.
רוב השחקנים ידעו מי זה, ידעו לקראת בה הם הולכים.
מה אתה אומר, אז?
רוב השחקנים לדעתי ידעו בדיוק לקראת מה הם הולכים, ולא היה שום אלמנט של ההפתעה.
אז זהו, שלפחות כשהמשחק שווק, אני גם פשוט זוכר את זה בוודאות, כי אני אמרתי לעצמי, אוקיי, זה ג'ייסון טוד. אמרתי או שזה ג'ייסון טוד, או שאולי אם אנחנו ככה פרפצ'ט, אז זאת טליה אל גול, שגם מתה בסיטי. אבל המשחק, המפתחים כאילו אמרו במפורש, זה לא ג'ייסון טוד, זה דמות חדשה שאנחנו המצאנו בשביל המשחק, ופה ושם, וזה סוג של בסה, כי כאילו...
טוב, ברור, זה א' בדימטית, תכחיש הכל.
זהו, כאילו מצד אחד כן, אבל מצד שני זה כזה, כאילו הם גרמו לנו לצפות למשהו חדש ומקורי, כשבתכלס זה היה same old, same old, כאילו שאנחנו ראינו, אני אישי זוכר שאני ראיתי את הסרט המצויר של Batman Under the Red Hood,
סרט גדול.
ושם זהו, ושם זה אותו סיפור כזה, מי זה הרד הוד, מי זה הרד הוד, ואז כזה, זה ג'ייסון טוד, ושם זה עוד איכשהו מפתיע, כי זה הסיפור כביכול המקורי של ג'ייסון טוד, שחוזר בתחת שם אחר לחפש נקמה, אבל כאן זה ריטלינג של אותו סטורי, אם פשוט, במקום רד הוד אנחנו קוראים לו ארקם נייט, אבל הסיפור אותו סיפור, והבטיחו לך דמות חדשה, אבל זה לא דמות חדשה, וזה קצת איפשהו בייס אותי, כי ציפיתי ליותר, במיוחד כשמבטיחים לך, כאילו, מלא תגידו, מלא תכחישו, אל תורידו את הראש, סבבה, אבל כאילו להגיד, לא, זה לא זה. ואז בסוף זה כן זה, כאילו, קצת צ'יפ לדעתי.
כן.
אבל בסופו של דבר, אני כאילו אישית, אני לא אגיד שהתאכזבתי מארקם נייט, לא, משום משחק בסדרה, אפילו אוריג'ינס, שכמו שאמרת ארז, הוא הכבשה השחורה של הסדרה, אני חושב שבאמת, הסדרה הזאת, כל משחק, חלק קצת יותר טובים, פחות טובים, אפשר לדבר על זה, אבל כל הסדרה, ככלל, מאוד מרשימה, והיא כל פעם התפתחה, כל פעם מוסיפה עוד משהו חדש, כל פעם מוסיפה עוד רובד גם לדמות של באטמן לדעתי, שזה מאוד כיף לראות את הדמות שלו מתפתחת לאורך הסדרה. אני מאוד נהניתי, מאוד מאוד נהניתי מההתפתחות שלו.
לגמרי.
אתם מדברים? אני פשוט לא שומע. יש לי איזה בעיה, רגע, אני ארשום את זה.
מישהו מדבר? אני לא שומע כלום.
לא, זהו, אני גם... שנייה אחת, אני רושם רק שאנחנו נוריד את זה. טוב, סבבה. 3, 4, ואני חוזר לדבר. אתם יצא לכם לשחק באוריג'ינס, חבר'ה?
את האמת שלא, אתה שיחקת בו?
לא. לא יצא לכם? לא, זהו,
אני... מה איתך, ארז? מה אתה חושב על אוריג'ינס?
לא, לא
יצא לך?
לא יצא לך? לא באוריג'ינס ולא בבלקגייט.
זהו, אני בבלקגייט, האמת, עד שאמרת לי עכשיו, עכשיו כשאמרת לי את השם הזה, אני נזכרתי ששמעתי עליו פעם, אבל כאילו, לא יצא לי לשחק בו.
העלילה של אוריג'ינס די דומה, לא? סוחרים מתנגשים שיהרגו את בטמן, בלק מסק, משהו, נכון?
זהו, העלילה של אוריג'ינס בהתחלה שלה הייתה מאוד מאוד מגניבה, כאילו בפרומיס שלה שוב, שזה המשחק הראשון כביכול במבחינת הכרונולוגיה של סדרת בטמן. זה מתרחש לפני ארקם סיטי, לפני ארקם אסיילום, ושם באמת בלק מסק, בערב של הקריסמס, מוציא חוזה על באטמן, ויש, אם לא טועה, 8 שכירי חרב שרוצים want a piece of the action, דדשוט שם, דאסטרוק שם, ביין שם, עוד כל מיני דמות, אני לא חושב לא זוכר, אלקטריקיושנר, וכל מיני דמות בפני עצמם שיש להם סיפורים מעניינים.
אלקטריקיושנר?
כן, משהו כזה, שזה
לא דווקא... מזה הבן אדם הזה, רגע.
שזה, יש לו קרב בוס מאוד מאוד מעניין, אני חייב לציין. והסדרה הזו, המשחק הזה ספציפית, הרבה אנשים שוב אומרים שהוא הכבש השחור של הסדרה, אני נוטה להסכים, הוא היה קצת פחות מעניין, הוא היה קצת פחות מחדש. אני חושב שזה באמת נבע בגלל שכמו שאמרנו מקודם, הם כזה אמרו טוב, טוב, בוא נמשוך קצת זמן עד, עד שארקם נייט יגיע, אז בוא ניתן לוורנר ברדרס מונטריאול לאלתר לנו איזה משהו, והם השתמשו בהרבה מאוד אסטס מהמשחקים הקודמים, המפה היא אותה מפה של ארקם סיטי, כמובן עם ריסקין, אבל זו אותה מפה, והעלילה עצמה שוב, היא נפלה לאותו בור של, של אוקיי, קבלו עלילה בלי הג'וקר, ואחרי 10 דקות, סתם, הג'וקר פה, ו... ומצד אחד זה היה מגניב, כי זה סוג של הציג איך הם הכירו באטמן ו... והג'וקר, לפחות בתוך הקונטיניויטי של סדרת ארקם. מצד שני, המשחק באמת לא חידש יותר מדי, ככה אם אנחנו נסתכל לעומת משחקים אחרים בסדרה, שבאמת חידשו כל הזמן והוסיפו אלמנטים ועשו דברים מאוד מאוד חדשים. המשחק הזה היה כזה קצת יותר סייף, הוא כזה קצת, אנחנו יודעים פחות או יותר מה אתם אוהבים, אנחנו לא יודעים לעשות את זה ברמה של רוקסטדי, אז קחו בינתיים משהו ככה שירגיע לכם את הבטן עד שתקבלו את ארקם נייט. והוא טוב בשביל משהו, המשחק הזה טוב בשביל משהו, הוא לא שובר את ה... הוא לא פורץ תקרת הזכוכית, כמו שהמשחקים הקודמים עשו, שפשוט הוכיחו לך שבאטמן יכול להיות דמות מדהימה במשחק. הוא היה קצת בינוני כזה, אבל הוא גם שווה לדעתי משחק, במיוחד אם אתם אוהבים את הסדרה, ובא לכם פשוט עוד ממה שיש לה להציע. אז זה אחלה כותר בסדרה.
מגניב.
אני חושב שברגע שאנחנו יודעים שמשחק, כשמשחק יוצא הוא אמור לשרת מטרה מסוימת, שאתה מנסה להבין מה המפתחים כיוונו לעשות, אז אתה קצת מוריד את הציפיות, אז אתה פחות מתבאס אם המשחק לא באמת כזה טוב. בסופו של זה רק אני, או שזה משהו רווח כזה ש... או שכל משחק שיוצא, הציפיות בשמיים, וקוטלים את המפתחים כשהוא יוצא. לפחות במשחקים של בטמן.
זהו, זה...
זה תלוי בכותר, לא כל כותר אמור לעלות לגדולה או משהו כזה.
זהו, חשוב גם להבין את זה בסופו של דבר, שאם אתה לוקח את זה בקונטקסט, זה משחק שפותח על ידי סטודיו, שהוא לא הסטודיו שיצר את הסדרה, ושזה משחק שסוג של נועד כדי למשוך זמן, ולתת איזה משהו כזה במעבר בין הדורות, שזה תמיד תקופה קצת סקצ'ית. אז אם לוקחים את זה בקונטקסט הזה, אז באמת המשחק הוא באמת ברמה, אין לדעתי ממה להתאכזב כשזוכרים את הדברים האלה. אבל אם אתה מצפה, אני בזמנו כששיחקתי בו, אז ציפיתי כאילו לחלק הבא של סדרת ארקם, וקיבלתי את החלק השני של סדרת ארקם בריסקין, עם קצת דברים חדשים לעשות, וקצת התבאסתי. אבל במבט לאחור, כשאתה מבין את ה... המקום שלו, בוא נגיד ככה, בתוך כל הסדרה הזאת, אז הוא עושה את העבודה שלו. אז אין מה להתאכזב, ולדעתי גם אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על זה במבט לאחור, אז הרבה אנשים ששיחקו בו יכולים להסכים על זה, שהוא עשה את מה שהוא צריך לעשות באותו רגע, ונתן לנו קצת אוויר לנשימה עד שארקם נייט הגיע. אז מי ששוקל ככה, ארז, אם אתה שוקל עכשיו לחזור על הסדרה, ויש לך את האופציה, אני לא יודעת כמה שווה עכשיו להשיג פלייסטיישן 3 או אקסבוקס 360 כדי לשחק בו,
יש לי פלייסטיישן 3 שקניתי ביד שנייה, במיוחד בשביל הדור ההוא שפספסתי קצת בדור ההוא, כמה משחקים, זה נחמד לחזור מדי פעם לעבר. רמז ענק לפלייסטיישן, תתחילו לעבוד על דימות לאחור.
כן, חייב. יש צורך אקוטי בנושא הזה.
אז זה באמת חבל שהאוריג'נס לא עבר בלקט לדור הנוכחי. לא יודע מה היו השיקולים של WB בקטע הזה, יכול להיות לא הצדיקו את זה, אבל היה חבל באמת שהם לא עשו איזושהי ערכה כוללת של כל הארקאים, של כל המשחקים.
זה לא יודע, כי הם עשו את... בתוך הבנדל, אז מה הבעיה? אם הוא בתוך הבנדל כבר, אז ביג דיל.
זהו, שזה מה שמוזר, כי הם עשו את הבנדל.
היה בהתחלה בנדל של Return to Arkham, היו כמה, היה בנדל ראשון של Return to Arkham, שזה היה שני המשחקים הראשונים, שיצא ביחד עם המשחק השלישי, ואז זה הבנדל של כל השלושה ביחד.
זהו, שזה מה שמוזר, כאילו, אני לא מבין למה הם לא עשו.
אחת ההחלטות הכי מטומטמות שהיו לי דאבי אבר.
זהו, הם הוציאו בנדל עם ארקם סיטי, ארקם אסיילום וארקם נייט? איזה?
כן. אחרי שהיה להם בנדל ששניים.
כן, זהו, שזה מה שמוזר, כי הייתי בטוח, אני חושב ששמעתי על ריטורן טו ארקם, אמרתי, טוב, יביאו את שלושת המשחקים מהדור הקודם לפה, ואז הם הביאו רק שניים, ואז עשו עוד בנדל שעדיין לא כלל את אוריג'ינס, שזה טיפשי, כי מי שרוצה לשחק בארקם נייט, יש לו אותו על הפלייסטיישן 4 כבר, אז למה לא להביא משחק שאין על הפלייסטיישן 4, שזה אוריג'ינס?
נכון. אתה מבין שהבנדלים האלה נמכרו ב-60 דולר?
איך הם אוהבים, איך הם אוהבים להוציא משחקים שהם כבר הוציאו בתג מחיר מלא.
כן, דאבלי אובי אובי
כסף. כן, בסופו של דבר, אנחנו כל פעם חוזרים לנקודה הזאת, אבל בסופו של דבר אלה חברות שרוצות להרוויח כסף, אז הם יעשו את הדברים האלה.
כן.
טוב, חברים, אנחנו ככה מתקרבים לקראת הסוף של הזמן שלנו, והייתי רוצה לשאול אתכם ככה, אם יש לכם איזה רגע אחד זכור מכל סדרת ארקם, שאתם יכולים להגיד שזכור לכם באופן בולט, מה אתם אומרים? ככה רגע אחד מתוך כל הסדרה הזאת.
הסוף של ארקם סיטי, שבאטמן סוחב את הגופה החוצה, והקרדיטים, הקרדיטים בארקם סיטי, שומעים את הג'וקר שר, ואז מתחילים לשחק עם החתולה השחורה בסוף.
וואו.
קטוומן.
אצלי זה גם חלק לקראת הסוף, אני חושב שיש את הקטע עם ש... עוד שנייה כבר, והסם או הרעל שהג'וקר יזריק לו, עוד שנייה גומר אותו, ואתה רואה את הדמות כבר כאילו... הולך לאז, ועוד שנייה מתמוטטת, וכמה, ו... כאילו, אחד הרגעים הממש ממש טובים, כי בדרך כלל כשעושים את זה במשחקים, עושים את זה בצורה ממש גרועה, ופה הם עשו את זה בצורה ממש פנטסטית, ממש צריך להרגיש כאילו אותו, כאילו אתה בעצמך מדשש כזה, ונופל וקם, וממש, כאילו עוד שנייה אתה גמור או משהו כזה, ועוד שנייה יש לך גרים, אתה לא תמהר, ותגיע לאיפה שאתה צריך להגיע, כדי להשיג את הנוגדן. עשו את זה בצורה ממש טבעית ומגניבה.
כן, זה הרגע עוצמתי, רגע מאוד עוצמתי.
קיריל, שתף אותי ברגע שלך, אני... בבקשה.
כן. אני, הרגע שלי, זה באמת לא רגע, אלא לדעתי, הייתי אומר אפילו, הקרב בוס, באמת שדיברנו עליו מקודם, הקרב בוס של מיסטר פריז, שאני זוכר שבאותו רגע ששיחקתי בו, פשוט היה בעיניי כל כך גאוני, כל כך מחוכם, כי כל דבר שעשית, סתם דוגמה, אם נגיד אתה תקפת את פריז מהוונס, מפתחי העברור, התגנפת אליו, אז הוא היה מפצץ אותם בקרח, ואז אתה לא יכול לעשות את זה שוב. והמשחק, הבוס כאילו למד כל פעם איך אתה משחק, וכל פעם פיתח אסטרטגיה נגדך, שזה בעיניי היה משהו מדהים, לא הרבה בוסים עושים את זה משחקים.
כן.
וזה היה כיף לראות משחק שלוקח בוס, נותן לו טוויסט מעניין, גם הדמות מן הסתם של פריז הייתה מדהימה לדעתי. זה פשוט היה בוס כיף בעיניי, בין רגעי השיא של הסדרה, ונקודת אור ככה בסדרה שמוכיחה שהבוסים היו שם מדהימים, ועשו להם צדק. רוקסטדי ידעו מה הם עושים, הם הכירו את המותג של באטמן, ידעו מה המעריצים אוהבים, ידעו מה, איך הדמויות אמורות להיות, עשו את זה מדהים, שפו להם, שפו לרוקסטדי.
והנה עכשיו
אנחנו... אחרי שהם לקחו את זה ברצינות.
קיבלנו את הצוות של סוויסייד סקוואד, אז בוא נראה מה הם יתנו לנו.
אז אחרי שרוקסטדי הפציצו עם באטמן, אנחנו מחכים לראות איך הם הפציצו עם הסוויסייד סקוואד, ולא נותר רק לחכות, ולראות אולי אנחנו, מתי אנחנו פעם הבאה נראה את באטמן כבאטמן במשחקים.
יש לי הרגשה, יש לי הרגשה שאנחנו נראה. יש לי הרגשה שאנחנו נראה.
אבל כן, באטמן הוא שם יותר מדי חזק כדי להתעלם ממנו לאורך זמן.
אפילו במשחקים, באחד מהמשחקים הקרובים. יש לי הרגשה כזאת.
אנחנו נחכה ואנחנו נראה. טוב חברים, זמננו תם.
משהו אומר לי שהסרט שהולך לצאת בשנה הבאה לא בדיוק הולך לעבור בשקט.
כן, הסרט הזה, הסרט הזה נושא בפני עצמו, אבל בוא נגיד ככה, באטמן לא הולך לרדת מצומת הלב של המיינסטרים בזמן הקרוב.
לא, אני אומר, יהיה משהו ככה שירוץ לצד, יש לי הרגשה שמשהו ירוץ לצידו, אולי שנה אחרי, אולי שנה, אולי באמצע.
כן, אי אפשר להתעלם מבאטמן לאורך זמן.
מומנטום, לא לנטל את המומנטום.
זהו.
יכול להיות שתגיע איזה הכרזה במקביל, כן, ואיזה תערוכת משחקים במקביל לסרט כזה, אתה יודע.
כן. טוב, אנחנו נמשיך לעקוב, אנחנו נראה איפה באטמן יפגוש אותנו, מה שבטוח זה שאנחנו הולכים להמשיך לראות אותו בסרטים, במשחקים, איפה שאפשר לדחוף את באטמן, הם ידחפו לנו אותו, כי הוא מוכר מלא, הוא אחלה של דמות.
אפילו לבאטמן.
אנחנו נהנים ממנו. ואני רוצה להגיד לכם תודה חברים. תודה למי שהצטרף אלינו, תודה למאזינים שלנו שהצטרפו, תודה לחברי הפאנל שלנו, שרון וארז, תודה רבה לכם. אתם תמיד כיפיות. אתם תמיד מוסיפים כמויות אדירות של ידע, אני ממש נהנה להקשיב לכם. אז רוצה להגיד לכם תודה, ורוצה להגיד שוב תודה לכל המאזינים שלנו, בין אם אתם מאזינים חדשים, בין אם זה הפודקאסט פרק ראשון שאתם שומעים אותנו, בין אם אתם מאזינים לנו מההתחלה, תודה רבה לכם, ואתם מוזמנים לעקוב אחרינו. בפייסבוק, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בספוטיפיי, לשמוע אותנו איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם, אנחנו נהיה גיים סליפ ריפיט, תודה רבה לכם ונתראה שבוע הבא.
ביי ביי.
ביי ביי.